עכשיו, המדף של זוהר.
שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם. אנחנו שמענו את ריקי גל ומוניקה סקס מתוך צו השעה, שזה מין פרויקט כזה של קאברים של כל מיני אומנים. אנחנו נדבר עכשיו עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, בפינת ספרי הילדים שלה, בפינה שאנחנו מנסים להרכיב בה את מדף ספרי הילדים המושלם. והשבוע, אני מאוד שמחה לומר שאנחנו מדברים על רועל דל, שאני מאוד אוהבת, ועל צ'רלי בממלכת השוקולדה. שלום לפרופסור זוהר שביט.
שלום, שלום.
אני אולי נתחיל, מה דעתך שנתחיל עם רועל דל, כלומר דמותו המדהימה של האיש הזה, שאני משום מה אוהבת, הרבה אנשים לא, מה זה אומר עליי שאני מחבבת אותו?
זה נורא מפתיע.
גם אני מאוד אוהבת את רועל דל.
אז מה זה אומר על שתינו, זוהר?
כן, אולי זה אומר שאנחנו אוהבים אנשים שהביוגרפיה שלהם מרתקת, ושהם לא אנשים שגרתיים. לפעמים כשהייתי קוראת על הביוגרפיה שלו, היה לי נדמה לי שאני קוראת את אחד מהסיפורים שלא יאמנו שלו למבוגרים.
נכון.
דעת, בספר קיס וכדומה. אבל כנראה שהיה בו משהו, כי הוא מכר את הספרים שלו במיליונים.
כן.
והספרים שלו הם פרועים, מצחיקים ומחתרתיים, והם כבשו את הילדים ואת הילדות, למרות שהם הרגילו את המבוגרים ואת הממסד. זה אגב לא ספרים שפונים גם לילדים וגם למבוגרים, כמו שהמבוגרים מאוד אוהבים, זה ספרים שממש פונים לילדים.
נכון.
אבל מאחורי כל הדלתיות הזאת והקופצניות שלו, הייתה דרך ארוכה ורבת תלאות, וגם אם לא מהטרגדיות.
אז ספרי לנו קצת עליו, על רועל דל.
אז זהו, אז הוא נולד בקרדיף שבוולס להורים ממוצא נורווגי, והוא התייתם מאביו בגיל צעיר, כשמלאו לו 4, ואז כשמלאו לו 8, קרה לו אסון נורא, כשלחו אותו לפנימיה, כדרך האנגלים. ולא סתם פנימיה, אלא פנימיה שהייתה בה משמעת מאוד קשה, ו... נישרו את הילדים באנישה גופנית, שלפי מה שהוא אחר כך תיאר, זה לא רק היה סדיזם, זה היה סדיזם לשמו. ואז אם זה לא הספיק, אז בגיל 13 העבירו אותו לפנימיה עוד יותר נוראה, ואת החוויות שלו הוא תיאר בספר שמאוד קשה לקרוא אותו, שנקרא בוי, שלא תורגם לעברית, והוא מתאר מסכת התעללות יומיומית בתלמידים חסרי הישע, ואת הטרור שבו הם חיו. כלומר, גם כשלא עיקו אותם, הפעילו עליהם כזה טרור שכל חייו הצעירים עברו עליו בטרור או בפחד מהמכות שהוא עומד לקבל, או בכאב על המכות שהוא קיבל
קודם. לא פלא שהוא כל כך לא מחבב, לא חיבב את המבוגרים ואת המורים.
ואת המבוגרים, או איזשהו ממסד.
נכון.
והוא תמיד בבגרותו סיפר שכל פעם שהוא יושב, עדיין כואב לו הישבן בגלל כל המכות שהוא קיבל. וזה גם לא מפתיע ש... אני לא יודעת, בגלל זה, אני לא רוצה לעשות פסיכולוגיה בגרוש, אבל בספרים שלו, זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת, הוא תמיד עומד לצדם של המוחלשים. אם זה ילדים, בני המעמדות הנמוכים, בעלי חיים, תמיד הוא עומד לצדם, והוא תמיד תוקף את הנטלנים, את בני המעמדות הגבוהים והפריבילגיים, ואת בעלי העון. לי זה מאוד מתאים.
אני רוצה לשאול, בעצם, קודם כל עולה בי מחשבה כזאת, שאולי הספרות האנגלית כזאת משובחת, כי הם שולחים את הילדים שלהם לפנימיות, ואחרי זה הילדים האלה...
יש להם הרבה מטען.
יש להם הרבה על מה לכתוב.
כולם בעיתונים, נכון?
כן. אבל איך, אז איך הוא נהיה סופר בעצם?
אז לגמרי במקרה, לפי מה שהוא מספר, הוא היה טייס בחיל האוויר הבריטי, והוא נפצע, ואז שלחו אותו לתפקיד אחר בשגרירות בריטניה בארצות הברית, ואז הסופר הידוע, פורסטר, פנה אליו בשנת 1942, והוא ביקש שהוא יכתוב כאילו דוח על התרסקות מטוסו. והוא הבטיח לו שהוא יכתוב את זה, והוא יסייע לו בכתיבה, ואז הוא כתב במרכאות דוח, ופורסטר כל כך התרשם מכתיבתו, שהוא החליט לפרסם את הדוח בלי קריכה, ודל בין יום, בין לילה.
מדהים.
הפך לסופר, והשאר הוא היסטוריה. והוא היה מאוד פרודוקטיבי, הוא כתב הרבה מאוד ספרים, גם לילדים וגם למבוגרים. הספרים שלו תורגמו לעברית, ואני מניחה שעוד יתורגמו. יש אחד שאני חושבת שאף מול עברי לא ירצה לתרגם, זה הספר בשם התרופה המרה של ג'ורג'.
למה?
ג'ורג' יש סבתא בלתי נסבלת. אלומים איתנו מוכן להודות שקרוב משפחה קרוב הוא בלתי נסבל, אבל האנגלים... זורמים עם זה, וג'ורג' מרעיל לאט לאט את הסבתא שלו הוא מרעיל
את הסבתא שלו.
אני חושב דווקא אולי הישראלים לאט לאט יתחילו להתרגל לרעיונות האלה, ואולי זה יקרה, אולי זה יקרה.
זה פשוט נפלא, קוראים בספר הזה, ולא מאמינים, וגם בכלל לא כועסים על ג'ורג', שהדבר הכי...
כן, היא בלתי נסבלת, מה אפשר לעשות?
אם היא עושה נגיד לג'ורג' את מה שעשו לרואלד דל בפנימייה הזאת, אז כאילו...
אבל האיסורים...
היא מבררת לכל המשפחה
את החיים. האיסורים אבל של רואלד דל לא הסתיימו בילדות, זאת אומרת, הוא כאילו היה לו קרמה ממש רעה, גם הבגרות שלו הייתה נוראית.
תראה, הוא ניסה לשחקנית מפורסמת פטריס שניל, שגם עליה אגב עשו סרט, כי הייתה אהובתו של גרי קופר, ונולדו להם 5 ילדים, אבל קורות 2 מהם היו טרגיים, והוא לא התאושש מזה. לפחות בתיאורים שלו הוא אומר שזו הייתה מכה מאוד מאוד קשה. הבת הבכורה שלו מתה בגיל 7 מחצבת, והוא תמיד אכל את עצמו שהוא לא פעל בזמן ו... לא ניסה להתרופות שכבר היו, והבן שלו נפצע קשה בתאונה וסבל כל החיים מהפציעה בראש, ואשתו עצמה סבלה מכמה אירועי מוח. בקיצור, החיים שלו היו לא פשוטים. היומיום של החיים שלו היה לא פשוט, ובכל זאת הוא כתב לי סוף ספרים, והספרים הם מלאי זיקוקי דינור, אבל גם הרבה מאוד אהבה וחמלה לעולם.
אבל גם למשל אמרו עליו שהוא היה אנטישמי,
נכון.
ואנטי-ישראלי.
בדיוק. אמרו, עכשיו, למה אמרו שהוא... כן, אנטישמי. למה אמרו שהוא היה אנטישמי? כי הוא היה... הוא התבטא מאוד בחריפות נגד מלחמת לבנון הראשונה. הוא מתח ביקורת מאוד קשה על התנהגות ממשלת ישראל. אז מתח, אז מה? אי אפשר לבוא בטענות לכל אחד שמותח עלינו ביקורת ומיד לקרוא לו אנטישמי. עכשיו, בגלל שהוא היה מאוד קיצוני, בכל, גם בדרך החיים שלו, גם בכתיבה שלו, אז הוא גם בביקורת שהוא מתח עלינו, הוא היה מאוד מאוד קיצוני. וצריך לזכור שהוא היה לצד המוחלשים, ואנחנו, למרבה המזל, לצד החזקים, ואני מקווה שגם נשאר כך.
כן.
אז צריך גם את זה לקחת בפרופורציות. בנוסף, גם אמרו עליו שהספרים שלו הם סטריאוטיפיים,
נכון.
וגזעניים ושוביניסטים, ואנחנו נידרש לזה, וגם שהם מציגים באופן חיובי מעשים לא מוסריים, למשל בדני אלוף העולם, שאותו אני ארצה להציג בנפרד בשיחה אחרת, למרות שבעיניי זה הספר הכי, אחד הכי מוסריים שאני מכירה, מפני שהוא יוצא חוצץ נגד המעמדות הגבוהים והצדק החברתי.
אבל ביקרו אותו שהוא לא מוסרי.
כן, למה הוא לא מוסרי? כי בספר הזה הוא כאילו מצדיק את ה... אפילו לא גניבה, אלא מין... מפלחים שם פסיונים. אז הוא כאילו מצדיק את זה.
הבנתי.
אבל לאור העוול הנורא שבעלי ההון שצדים פסיונים גורמים, אז זה לא נורא בכלל שמפלחים מהם את הפסיונים של הפוטים האלה. שיוצאים לצייד,
כשאפילו
לא קשירים לצאת
לצייד. מה זה? יוצאים לגנוב סוסים זה חלק מהמורשת שלנו.
תרנגולות בלול, מה הבעיה?
בדיוק, איזה צביעות. איזה צביעות.
בואי נדבר רגע על צ'רלי בממלכת השוקולד בהקשר הזה, של התקינות הפוליטית נגיד. אז נגיד ביקרו את האופן שבו הוא מציג את בני האומפה לומפה.
כן, והאמת היא שהוא בגלל זה גם אחר כך שינה. האומפה לומפה במקור הוצגו כשקושים, אסור להגיד את המילה, קושים קטנים מאפריקה.
כן.
ואז הוא שינה את דמותם ומוצאם, והם הפכו ללבנים קטנים בניה של ארץ דמיונית. אבל בינינו, באמת מאז שדל שינה את הגיבורים ללבנים, אנחנו לא מנצלים יותר את בני אדם שחורים.
נכון, הפסקנו עם זה.
לא במדינת ישראל ולא בשום מקום אחר בעולם.
זה פתר את הבעיה, כן.
אז זה די מגוחך, העניין הזה של לתקן את הטקסט, את הטקסט ולא את העולם. ואני חושבת שדווקא הדבר שאני כן רואה כבעייתי בכתיבה שלו, בא ממקום לגמרי אחר, בגלל ש... אמנם הכתיבה שלו מתאפיינת באירוניה וגרוטסקה וסרקזם, וכמעט אצלו כל התיאורים הם מוגזמים ומופרזים, אבל העולם שלו הוא מאוד מוסרי, אני חושבת אפילו מוסרני. זאת אומרת, מרוב האהבה לילדים ולבני אדם מוחלשים, והניסיון שלו להיות לוחם צדק, הוא הרבה פעמים הכתיבה שלו שופעת לטפות מוסר והיא מוסרנית מדי, וזה הדבר היחידי שאני מוכנה למתוח ביקורת.
אבל זה הייתם הפוך ממה שאומרים עליו. הם אומרים שהוא לא מוסרי, ואת אומרת, אם כבר משהו שלילי להגיד עליו זה שהוא מוסרני.
כל העניים טובים, כל העשירים רעים.
כל העניים הם טובים והוגנים, וכל העשירים הם רעים ומנוולים. עוד דבר שמאוד, השמרנות שלו מאוד ניכרת, זה שהוא מתאב ילדים חטופים ומפונקים. וחטופים ומפונקים לפי הנוסח האנגלי. כלומר, children should be
seen and not heard.
בדיוק. הוא מאמין גדול בזה.
כן.
ובנוסף, לשמחתנו הרבה, הוא גם חושב שצריך לבטל את הטלוויזיה ולשלוח את הילדים לקרוא ספרים. ונורא מעניין לראות על איזה ספרים הוא מדבר.
כן, על מה הוא ממליץ באמת?
הרוח ברווי הנחל, קרפד.
מר קרפד, כן.
קריסטופר, כלומר, פועדוב, קונארד ב-35 במאי. הוא נותן רשימה של ספרים, והוא אומר בסוף, לכן קונפציר נתחנן ונבקש, את הטלוויזיה חייבים לגרש. עכשיו שוב, הוא נורא קיצוני פה, כי אנחנו לא רוצים לגרש את הטלוויזיה, אנחנו פשוט לא רוצים שתהיה לה בלעדיות בחיי הילדים. עוד דבר שאפשר להגיד עליו, הוא גם מאוד בולט בצ'רלי בממלכת השוקולד, שלהוציא את הדמויות הראשיות שמאוד אנושיות וממש מחמירות לב, ואנחנו מאוד קל להזדהות איתן, הדמויות שלו הן דמויות קריקטוריות. והוא עצמו, למרות שהיה בעל משפחה גדולה, מתאר כמעט תמיד משפחות לא נורמטיביות. אצל שרלי, אתם זוכרים, יש שני יוגות של סבים קשישים שגרים במיטה ולא יוצאים ממנה כל היום בבית הזעיר שלו. הוריה של מטילדה הם הורים מזניחים בצורה שבאמת כך שהשכנים יצלצלו לעובדת סוציאלית. דני הוא יתום מאמו, ובכלל חלק גדול מהספרים שלו הילדים
יתומים.
אבל עכשיו, גם האשימו אותו שהוא שוביניסט, אבל אני זוכרת לטובה את הפרודיה שהוא כתב על כיפה אדומה, ובה הוא הופך את כל הטקסט, והופך את כיפה אדומה לנערה אסרטיבית, שלוקחת, בעצם מנהלת את העניינים. ובמפגש שלה עם הזאב, שהוא אומר לה שאני תכף זלה אותך, היא מוציאה אקדח, יורה בו, ומיד הוא הפך לזאב מת מאוד. ואז כשהיא מטיילת ביער מול פתח ביתה, בלי שכמיה אדומה ילדותית, הוא אומר, שינוי מהמם של ממש חל בגברת, עכשיו התעטפה בפרווה נהדרת. שלום, היא אמרה לי, האם שמת לב למילי המקסים מפרוות הזאב? וכאן כמובן הוא מיד הרים עליו את כל אלה שיוצאים נגד פרוות
בבעלי חיים. אי אפשר עם כולם.
הזאב אוכל אותה, מה אתם רוצים שהיא תעשה? הזאב אוכל אותה.
זה אוי או הזאב, מה לעשות?
בדיוק, ולהפך הם צריכים לשמוח, שהיא לא רק הרגעה אותו כשהוא ניסה לאכול אותה, היא אמרה, אוקיי, אם נאלצתי להרוג אותו, בואו ננצל.
ברור, לשמוח על זה.
בואו ננצל את הפרווה.
לא, תקשיבי, גם מטילדה זה סיפור מאוד פמיניסטי בעצם.
מטילדה הוא סיפור, אגב, כמוך, יש שניים הספרים שלו שאני הכי הכי אוהבת. אחד מהם שתרגמתי, דני אהוב.
אלוף העולם.
אלוף העולם, שהוא מאוד שונה מהספרים שלו. הוא ספר, כמעט אין בו, יש בו דמויות קריקטוריות, כמובן, העשירים והרעים, אבל הוא מלא חמלה והוא מאוד ענוג, ומטילדה שהוא פשוט נפלא.
נכון.
זאת אומרת, מטילדה הייתי הופכת לספר חובה, ואני חושבת שכל ילד, ובוודאי כל ילדה וכל הורה, צריך לקרוא אותו כדי להבין את העולם דרך העיניים של מטילדה.
אז במעט הזמן שעוד נשאר לנו, אולי אנחנו נתמקד בצ'רלי בממלכת השוקולד ונדבר על, ספציפית על, על הספר okay. הזה.
אז בצ'רלי בממלכת השוקולד, במרכז הסיפור עומד צ'רלי, זה ילד שחי כאמור עם הוריו והסבא והסבתא שלו, בעוני מרוד, זאת אומרת, זה היפרבולה של העוני, זה לא סתם עוני. הם כולם גרים פחות או יותר על אותה מיטה חיים ואוכלים רק מרק קרוב ולחם, ואז חייו עומדים להשתנות, כשמיסטר וונקה, בעל מפעל השוקולד, חלום של כל ילד, שם מניח 5 כרטיסי זהב, וצ'רלי הוא אחד שמוצא אותם, למרות שכמו שסבתו אומרת, אין לכך סיכוי, אבל גם סיכוי קלוש הוא סיכוי, וכמובן צ'רלי מוצא את, את כרטיס הזהב, כל שאר ארבעת הילדים שמצאו אותו, אגב, בדרכים ממש לא קשרות. הם ילדים מפונקים ומגילים. אחר כמה שילדים יכולים להיות מגילים,
כן.
תוסיפו עוד עשרות אחוזים ותקבלו
והם
אותם.
והם נענשים על זה, ממש נענשים כולם
כן,
שם.
כן, באכזריות.
הם נענשים, אבל זה לא ענישה בלתי הפיכה. הם מקבלים את שלהם, ובתקווה שהם ילמדו את הלקח, ואז נותר רק צ'רלי, הילד הצנוע, הגון והטוב, יותר מדי טוב לטעמי, כן. והוא זה שיזכה לרשת את מפעל השוקולד. מה שהפריע אבל להרבה מאוד מבקרים, היה הדמויות של השחורים הקטנים, האומטה לומפה שדיברנו עליהם קודם, ואני רוצה לסיום להגיד משהו על תרבות הפוליטיקלי קורקט.
Okay.
ואולי משהו על זה יזעזע אתכם. אני מתאהבת את הפוליטיקלי קורקט, ואני אסביר מדוע. כי הפוליטיקלי קורקט בא לנקות את נקיפות המצפון של כולנו. כביכול, אם ננקה את הספרים, אז יתנקה גם העולם. אני לא מוצאת טעם רב בהצגה של מציאות אידילית ואוטופית של העולם הזה, שהוא פוליטיקלי קורקט, ולדעתי גם אף ילד לא יקנה את זה. ילדים הם הרבה יותר מדי חכמים בשביל זה. בעולם שבו מתנהלים לא באמת לפי הכללים של הפוליטיקלי קורקט, אין לכל טעם להציג עולם נקי. מחובס ונקי, והרבה יותר נכון לדעתי להציג מציאות מורכבת, שצריך לזכור שבמקרה של דלי גם דמיונית ומלאת פנטזיה, ולא להציג עולם שאין בו גזנות, ואין בו הבדלי מעמדות, והכל פוטיניום מוטיניום. להפך, אני חושבת שהרבה יותר נכון להשאיר את גילויי הגזנות, אבל לדון עליהם עם הילדים, לדבר על זה, לשאול אותם איך הם מבינים את הגזנות הזאת. אתם לא תאמינו מה לפעמים יוצא מהם, זאת אומרת, זה נורא. הם הרבה פעמים, עד השיחה הזאת, אני מקווה שלא אחריה, הם מקבלים את הגזענות, כאילו כערך הסודי של העולם. Mm. ולכן הדרך היא לא לנסות לטטא את זה מתחת למיטה ולהוציא את זה מספרי הילדים, אלא להשאיר את זה בספרים ולעשות את זה נושא לדיון עם הילדים. בכל מקרה, מדף ספרי הילדים בבית שלי עומדים כל הספרים של דל שתורגמו לעברית, והם במצב ממש רע. אחרי שלושה ילדים הם כל כך מרוטים, והילדים הלא חוזרים וקוראים את זה, וצריך לזכור את העניין הזה, שבניגוד למבוגרים שקוראים במקרה הטוב, חוזרים אל אותו ספר פעם נוספת, ילדים חוזרים שוב ושוב
נכון.
אל הספרים שהם אוהבים, וזו אחת הסיבות שבשלה יש להחזיק ספרים בבית, אבל אנא, אל תשאילו אותם. לא להשאיל ספרים, הם לא חוזרים.
כן, זוהר נגד השאלת ספרים. תרשמו על עצמכם, זה חשוב.
אז אם אתם רוצים לדון בכל הבעיות של העולם פחות או יותר, ובכל הדברים
האלו... לא, לא בכולם, אחת
אבל רואלד אל מציע הרבה מאוד סוגיות לדיון עם הילדים, וגם כיף גדול. תודה רבה לך, פרופסור זוהר שביט.
תודה לכם.
תודה רבה.
להתראות.